ואבא שלי. מקימים משפחה גאה. פודקאסט מבית בייבי בלום. בייבי בלום מובילים את הדרך הבטוחה והמתקדמת לפונדקאות בארצות הברית.
עד עכשיו שמענו בפודקאסט הזה מהרבה זוגות גאים שהביאו לעולם משפחה חדשה, אבל יש גם אנשים סביבנו שמגדלים ילד לבד. ובין אם זה אב חד-הורי או אמא חד-הורית או טרנסג'נדר שהקים משפחה, למשל. איתי כאן גידי קדמי, גננת מגבעת שמואל, שעוברת בימים אלו תהליך לשינוי מגדרי, male to female, וגידי, את הבאת לעולם שני ילדים דרך בייבי בלום, בני 4.5, תאומים? בן ובת. בלונדינים לילה, ממה התמונות שראיתי לפני ההקלטה. ואנחנו נדבר איתך היום, גידי, קודם כל, ברוכה הבאה.
תודה רבה.
נדבר קצת על איך זה להיות הורה טרנסג'נדר, וקצת על התהליך שלך, שקרה בשלב מאוחר יותר משל רוב האנשים. איתנו גם גיא, תצה, שלום.
אלן.
גידי, אני רוצה להתחיל עם השאלה, מתי את ידעת שאת רוצה להקים משפחה?
תמיד זה היה, וזה בשנים שמתבגרים, זה הולך ומתחזק. בסביבות גיל ה-40, ישבתי עם עצמי וחשבתי פניי לאן, והגעתי למקום שהיו לי 3 החלטות, וגרתי אז ביפו, אז זה היה כמו שאומרים, או לשפץ את הדירה, לקנות מכונית ולחיות את החיים הטובים, או לעשות תהליך שינוי מגדרי, או לעשות תהליך פונדקאות. כי הבסיס הפיננסי היה לי, כי הדירה הייתה שלי, ולאחר המחשבה, אני לא יכולה להגיד שמחשבה מאוד ארוכה, מחשבה די קצרה, החלטתי שזה זמן מצוין להרחיב את המשפחה, כי הדירה יכולה לחכות, אז זה דברים יכולים לחכות, המשפחה פחות. כי לא רציתי, כמו שאומרים, להיות הורה עם מקל הליכון ששולח את הילדים לצבא, אז אמרתי, זה הזמן לעשות.
ובעצם נשים רגע את השיפוץ בצד, שתי החלטות.
נמחק השיפוץ,
שתי כן. שתי החלטות האחרות. זאת אומרת, שאם את מתחילה את התהליך להתאמה מגדרית שכל כך רצית, את לא תוכלי בעצם לספק את הזרע שיביא את הילדים שלך.
נכון.
אז לכן ההחלטה נדחתה.
זה הפך להיות מספר 2, והרחבת המשפחה, מקום ראשון.
ועכשיו כשהילדים בני 4.5, עכשיו את מתחילה, מתי התחלת את התהליך?
לפני שנה וחצי כבר התחלתי. ביום שהתחלנו את ההיריון, ידעתי שכאילו הגשמתי את החלום של משפחה, עכשיו החלום שלי הופך להיות בקדמת הבמה. תהליך שינוי מגדרי זה גם תהליך שאתה בתור בן אדם עובר עם עצמך. אז הגעתי להחלטה עם עצמי שכבר אני לא דדי, אני מאמי, והילדים בבית קוראים לי מאמי, ובשם החדש שלי שיהיה.
גילי.
גילי, כן. גילי.
אבל בינתיים ביקשת שנפנה לך כגידי.
כגידי, כי כן, זה עוד גידי.
בתז.
הילדים, כאילו, הילדים היחידים שקוראים לי בשם החדש, בבית, ומחוץ הבית הם כבר קוראים לי מאמי.
יש בלבול שהם קולטים כאילו רגע, אולי אימא שלנו היא אימא קצת אחרת, אולי אומרים עליה משהו בגן, כלומר, יש
לא,
את הדבר הזה?
לא, הילדים בגן כאילו כבר יודעים את השם, הילדים בגן שלהם יודעים את השם שלי, כל פעם שרואים אותי, צועקים לי, גידי, 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 כאילו...
ילדים לא שמים לב,
לא.
כאילו, הם לא אומרים, רגע, זה בן, זה בת, כאילו אין להם את זה.
לא. הבעיה, עוד פעם, זה לא אצל הילדים, זה הבעיה אצלנו המבוגרים. וגם בתור גננת, ילד מקבל את הצד השני, את המבוגר, שאוהב אותו, שמחבק אותו, שמקבל אותו כמו שהוא. הקושי זה להורים. כי גם מדי פעם אני מרגישה את זה בגן שלי בתור גננת, שהשאלות לא באות מהילדים. למה יש לך שיער ארוך, למה יש לך ציפורניים ארוכות, כי ברגע שאתה עונה לילד, אני אוהבת את זה, זהו, נגמר. מי שבגן שלי, כאילו, חייב לקבל את השונה, כי כמו שאומרים, הבסיס שהוא הצוות, הוא שונה. אז כאילו, גם אני אומר את זה להורים באספת הורים, כאילו, האלף בית שלנו זה קבלת השונה, זה קבלת האחר. כאילו, כי תראו אותי, אני. ואז מתחילות השאלות של ההורים, אבל זה מבלבל את הילד, אבל אתה גידי, והם יודעים שזה גידי גנן.
איך את מתמודדת עם כאלה שאלות?
מצד ההורים או מצד הילדים?
מצד ההורים, מצד הילדים אמרנו, זאת אומרת, זה יפה לי, נקודה.
מצד ההורים, אני ישבתי באספת הורים, ואני אמרתי, הורים יקרים, אני אקרא בתהליך שינוי מגדרי. גם בשנים הראשונות, כאילו בתור גננת, תמיד צחקתי על זה, אמרתם, טוב, רשמתם את הילד שלכם לגן, ידעתם שאתם מקבלים גננת, בסוף כאילו אתם רואים שזה גנן, אבל הגנן נראה כמו גננת. כאילו, וזה נכון, כאילו, אתם יושבים ואתם רואים, זה לא הגבר הקונבנציונלי שיושב עם שערות בחזה, בידיים ובלי ציפורניים, עם, זה לא.
ויש הורים שזה לא נראה להם?
היה לי איזה מקרה ממש ממש בתחילת הדרך, שהייתי בגן במרכז תל אביב, בדיוק קיבלתי את התפקיד כי הגננת שברה את הרגל, ואני כמו שאומרים הייתי הסמכות השנייה תחתיה, והיה איזה בלגן למה כאילו אני קיבלתי את התפקיד שאני עדיין סטודנטית ואין לי ניסיון. שני ילדים עזבו את הגן. זוג ילדים תאומים, שתי בנים באמת חמודים והכל, ההורים ממש כאילו בתוקף, תרצו את זה שאנחנו גרים רחוק, ולא משנה מאותו בניין הגיע גם ילד כל בוקר לגן.
זה פוגע בך?
היום לא, אולי כאילו אנחנו מדברים לפני 10 שנים כמעט. אולי פעם כן, אבל הסיבה שהזוג תאומים עזבו זה שההורים שלהם, זוג גייז, שני גברים, אתה יודע, תכירו אותי מלפני 20-22 שנה, שמה לעשות? גיל 18-20, מועדונים, בלי חולצה, רוקדים, שותים, עושים עוד מיני, או כל מיני שטויות, אז הם זכרו לי את זה, ולא נתנו לי הזדמנות להוכיח להם שבאמת, כאילו, די, עברנו את השלב הזה, אנחנו לא שם.
אז בעצם מדברת על הומופוביה של...
הומואים.
של זוג הומואים.
כן.
קיים? בתל אביב. אני לא ידעתי.
בתל אביב, במרכז תל אביב, זה לא תגיד בפריפריות, במרכז תל אביב, דיזנגוף פינת ארלוזרוב.
וזה היה קשור לעובדה, אבל שהיית גבר הומו באותה תקופה, לא?
נכון, אבל okay. עדיין הייתי אז, לפני 10 שנים, גבר הומו, עם ציפורניים, עם שיער ארוך, דברים כאלה. חבר'ה, תתקדמו.
מתי התיישבה אצלך ההבנה שאת אישה ושאת רוצה לעבור אותה? כי את עושה את זה בגיל יחסית מאוחר, כאילו.
כי היו לי מטרות בחיים, זה היה ללמוד, להוציא תואר.
אבל כל הזמן הזה ידעת שאת אישה ושזה יקרה?
תמיד, בפנים. כאילו זה, אני, זה ישמע נורא קלישאתי כזה של להגיד, אני אישה כלואה בגוף של גבר. אני לא, אני פשוט אישה עם גוף מאוד נשי, בתעודת זאת רשום גבר. אם היה רשום בתעודת זאת אישה, אז כאילו הייתי אישה.
אז תמיד, תמיד ידעת שזה, תמיד ידעתי שזה עניין של זמן, עד נכון. שאת פשוט עשית התאמות.
והיה חשוב לי ללכת במרכאות בנורמה שלה, לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז כאילו, אני.
אבל, זה, אבל למה לא לעשות את, את ההתאמה, ואז ללכת בנורמה כאישה,
כי
כאילו לכל דבר?
כי אז לא היה לי את הכלים לעשות את המשפחה.
אני חושב שזה גם שאלה של שינוי חברתי שהחברה שלנו עברה.
נכון.
אני בתור הומו הכרתי את הטרנס הראשון, כשהמורה בכיתה א' אל הבת שלי עברה תהליך שינוי
מגדרי.
כאילו השאלה שהייתי שואל אותך, גידי, זה אם היית היום בת 20, אני מניח שהשינוי היה קורה בגיל הרבה יותר מוקדם.
יכול להיות שכן, עוד פעם, כי יכול להיות שלא הייתי חיה את הדבר הזה. מאוד מאוד רציתי משפחה. מאוד מאוד רציתי ילדים, מאוד מאוד רציתי, כאילו, זה ישמע עכשיו נורא עצוב, אבל אני כבר היום פחות מאמינה בזוגיות, באהבה, אז אמרתי, לפחות את האהבה שלי, אני אתן לילדים.
ספרי לי קצת על גידי הנער, גידי של התיכון.
זה הייתה תקופה אחרת. אנחנו מדברים לפני 30 שנה. 30 שנה להיות הומו זה כללה.
כן.
זה לא כמו היום שאתה... שזה סוג של, לא ברכה, אבל כאילו זה, אוקיי. זה היה קשה. גדלתי בקריית אונו, שעוד פעם, זה לא היה, הייתה עיר חשוכת, כאילו דעות או משהו כזה, כאילו זה, קריית אונו זה מקום פתוח, ליברלי והכל, אבל עדיין, אנחנו מדברים לפני 30 וקצת שנה, ואיך שנכנסתי לתיכון, זה הייתה תקופה מאתגרת בשבילי. איך שהתחלנו את התיכון והכל, זה תמיד ידעו שגידי הוא הומו, גידי שונה, גידי רק עם בנות, גידי... וכל מה שהייתי הולך ברחוב, היו רואים אותי, ותמיד היו צועקים איזה, הנה גידי ההומו, קוקסינל, דברים כאלה, ומאוד מהר, לקחתי, בשבוע הראשון של תחילת התיכון, הושבתי את עצמי ואמרתי לעצמי, עכשיו אנחנו משנים פאזה של החיים, מפתחים אור של פיל ברמה כזאת של... חייבים, לא כי אני רוצה, אני פשוט צריך, כי אם על כל פעם שיזרקו לי הערה, איזה מילת גנאי או משהו כזה, טיפול לי חתיכה מהאור, תוך שבוע 10 ימים אני כבר לא פה. ומאז, כאילו זה, סתם אני אומר, ישבתי באחר הצהריים, יום לאחרת קמתי בבוקר בן אדם חדש. כי אמרתי, אני לא אגמר, אני לא אגמור את החיים שלי בגלל הערות, אם הן נכונות או אם הן לא נכונות, זה אני יודעת, בגלל אנשים שאני לא מכירה, שמברכים אותי במרכאות, שיניתי פאזה בחיים, שיניתי את האור שלי, ומאז כמו שאני עם ביטחון של עצמי, גם כאילו כל פעם שאני נכנסת למקום, כאילו כולם מסתכלים, ואני בטוחה ששואלים כאילו, לא מי זאת, אלא מה זה.
אני רוצה לשאול אותך, כשאת בכל זאת ניגשת אל הדבר הענק הזה, לבייבי בלום, להביא ילדים לעולם, ילד, איך ניגשים לזה בתור הורה טרנסג'נדר, שיודע שהוא הולך לעבור שינוי להתאמה מגדרית כשהילדים קטנים, מה החששות שלך היו?
לא חשבתי על זה, באמת.
בכלל לא?
לא, זה לא התריד אותי. מניסיון, כאילו יש תהליכי פונדקאות שיכולים לקחת מעט זמן, ויכולים לקחת גם הרבה זמן. אז אמרתי שברגע שזה הגיע, נחשוב על זה. ברגע שזה הגיע, ניכנס לזה. וגיא יודע, התהליך שלי לקח שנה. מה שזה כאילו דבר לא רגיל
שזה
כזה.
שזה מעט מאוד.
שזה תוך שנה, חודש ושבוע, הייתי בהיריון, וזה נקלט, זה תאומי, והכל טפו טפו, כמו שאומרים, תפקע טוב, ואז התחילו המחשבות על השינוי המגדרי.
בוא נדבר קצת על המשפחה שלך. לפני הילדים, אמא, אבא, איך הם קיבלו את הבן הזה, שהוא מלכתחילה נורא נורא נשי, נכון? מגיל מאוד צעיר.
בלי שום בעיות.
באמת?
עוד חלק. פעם, זה לא זה שיושב להם איזה מצ'ואיסט מול העיניים, וכאילו גבר גבר. תמיד הייתי כאילו רק בנות, רק חברות.
זה, וזה עבר בסדר?
זה עבר בסדר, כאילו, יחסית, כאילו, כמו כל הורי, את יודעת, כאילו, כל ההורים מאוד, אין להם בעיה עם גייז, ואין, אבל אצל השכנים, אצל הדודים, אצל, אבל ברגע שזה אצלך, כאילו, כמו שאומרים, בתא המשפחתי הקטן, זה באיזשהו מקום, אבל עוד פעם, זה לא זה שגיליתי להם את אמריקה, רק יצאתי מהארון, ויש חותמת, ויאללה, נמשיך בחיים הרגילים.
מתי אמרת להם שאת אישה, ושזה משהו
שאת אישה רוצה? זה משהו, בתור גיי, כאילו רציתי לספר את זה אחרי הצבא, כי למרות שהמשפחה מאוד פתוחה וליברלית והכל, אתה אף פעם לא יכול לדעת איך יקבלו את זה, ונניח וסתם, אני אומרת היו אומרים לי, יש לך 24 שעות להרוס את עצמך ולעוף מהבית. לאן אני אלך? אני לפני צבא, אני הכל. וזה התגלגל וסיפרתי לפני צבא, והנה, סיימתי את הצבא בבית. והכל היה בסדר, ואת התהליך לשינוי מגדרי, סיפרתי לפני שנה בערך, משהו כזה, שהתחלתי לקחת הורמונים.
וזה התקבל ב...
זה היה קצת יותר קשה, אני חושבת, כאילו, כי, בסדר, באופן טבעי, כי ישר שאלה שעלתה זה, מה עם הילדים? כי כבר הם גדולים. מה זה גדולים? זה הם כבר היו בני 3.5, משהו כזה, כאילו 3. זו השאלה היחידה ש... עוד פעם, גם
מה, מה החשש? ממה הם חששו?
איך הילדים יקבלו את זה? איך, אבל איך כאילו, מה הילדים יגידו? אבל כאילו, עוד פעם, הילדים נולדו לתוך זה.
כן.
זה לא זה שהם רואים את אבא יוצא עם חליפות מהבית. רואים אותי יוצא עם טרנינג, עם טייץ, עם גופיות, עם... תמיד עם ציפורניים, עם קוקו, הכל, אז...
לא ישנה להם הרבה.
לא ישנה להם שום דבר.
כן. ואני מבינה שההורים שלך גרים ממש קרוב, גם אחותך.
אחותי גרה 2 רחובות ממני, אמא שלי גרה בניין לידי, כן. אבל עוד פעם, זה כאילו, כולם אומרים, יו, בטח אתם כולם... לא. אנחנו לא כל הזמן ביחד. מתוך הרגל, כאילו, זה מפריע לי שרצים לי בין הרגליים ש... שיש לנו סדר יום מסוים, ואנחנו עושים אותו, ואנחנו דבקים בו, וזהו, כאילו, הילדים מאוד אוהבים את סבתא, מאוד אוהבים את דודה, מאוד אוהבים את האחיין שלי, שנראים, שהם 3 נראים אותו דבר. באמת, כאילו, ראית את 2 שלי?
כן.
כאילו, אז גבוה יותר שנראה אותו דבר.
והיום החששות של ההורים שלך נרגעו? כשכבר את התחלת,
זה רק אימא, אבל אבא שלי ביום ראשון היה 4 שנים שהוא נפטר, ולפני זה הוא היה 7 שנים עם אירוע מוחי מאוד קשה, שהוא היה בבית הורים סיעודי כל התקופה הזאת, וכשחזרתי מחול עם הילדים, הדבר הראשון שבאמת כאילו עשיתי זה ללכת אליו, כאילו שיראה שגם לשמח אותו, אני באמת לא יודעת אם הוא ידע לקשר או משהו כזה, אבל זה היה חשוב לי, כמו שאומרים, איזה סוג של קלוז'ר כזה, להביא את הילדים שלי. הצטלמנו שהוא מחזיק אותם וזה, ואז כאילו גם עברתי לגור מול הבית הורים שלו. ושלושה שבועות אחרי זה הוא נפטר, אבל ממש כל הזדמנות שהייתה בתקופה הקצרה הזאת, נסענו עליו עם הילדים והכל, אבל בסדר.
ספרי לי קצת על איך זה לגדל ילדים בתור אימא טרנסג'נדרית.
בתור טרנסג'נדר, אני עדיין לא אימא.
את לא אימא.
עוד לא.
את לא אבא ולא אימא?
אני ההורה שלהם, ששואלים אותי איך לפנות, כרגע, איך שבא לכם. גם אתם, איך שבא לכם. ברגע שכמו שאומרים, הכל יהיה בסדר, אל תפנו אלא בתור אתה, אלא בתור את.
ואת אימא.
ואני אימא. ברגע, אז
הבנתי.
והילדים אין להם בעיה עם זה, כי בבית כבר אנחנו עובדים על זה. קוראים לי מאמי, וקוראים לי אימא, וקוראים לי בבית. זה עם הילדים שלי, שיהיה להם יותר קל, אני מכינה אותם.
אני חושב שבסופו של דבר בתור הורים, חלק מהתפקיד שלנו, להבנות את המציאות עבור הילדים שלנו. ובמובן הזה, למשל במקרה, בבית הפרטי שלי ושל לוצ'י, ההחלטה שלנו הייתה שאנחנו לא שומרים סודות, שכל שאלה שהם שואלים לגבי הפונדקאית, לגבי התורמת, אנחנו מספרים להם את זה בהתאם לגיל שלהם, בהתאם ליכולת שלהם לקלוט את הדברים, מתוך הבנה שברגע שניתן להם סיפור, והם יגדלו בבית שאוהב אותם ותומך בהם, אז יהיה להם ביטחון עצמי, וברגע שאנחנו נהיה חרדים ממשהו בהורות שלנו או בסיפור שלנו, אז הם ירגישו וזה יתעצם אצלם. ונניח מבחינתי הפידבק הכי חיובי שקיבלתי על הגישה הזאת זה שלאורך כל השנים עם 3 ילדיי אני כל פעם אומר וואו, לבוא אליי בגיל 50 שהיה לי את הביטחון העצמי שיש לבת שלי בגיל 9. אז כנראה שאנחנו עושים משהו נכון, אבל בסופו של דבר, אנחנו אלה שמעצבים את המציאות עבור הילדים שלנו.
ואם עוד כמה שנים הילדים שלך יבואו אלייך ויגידו לך, אמא, את בן או בת? אמרו שאת בן ואת בעצם בת, ואם הם יבואו וישאלו, את תספרי להם את כל הסיפור בלי הסתרות?
זה לא איזה סוד כאילו, אין סיבה
שלא. לא, יש כאלה שיגידו לך, הם לא יכולים להכיל את זה, זה יבלבל אותם, אבל את לא חושבת. תלוי באיזה
גיל, עכשיו לא, אבל בוא נגיד עוד 10 שנים, כאילו הם כבר יהיו יותר גדולים, יהיו כבר בני 14.5-15, אז הם כבר
יותר מבינים. אבל השאלות לדעתי התחילו להתעורר מה, בגיל לך יש ילדים לי, אין בגיל 6-7 כבר בטח התחילו לשאול אותך.
שואלים ונותנים להם תשובות.
בדיוק.
את התשובות כמו שזה.
לא משקרים, לא לספר להם סיפורי סבתא, כאילו, כי אחרי זה יחזור לך בבומרנג ואתה הולך ומסתבך עם זה. כאילו, למה להסתבך, לא? לך יש את הילדים שכאילו כבר שואלים ושאלו.
אני בשבוע שעבר, אלה התקבלה לנוער הקאמרי, והיא כתבה, והייתה צריכה לספר איזשהו סיפור מהמציאות שלה באודישן שנעשה לה, והיא שלחה לנו השטג בסוף זה, I used my gay dad's... בסופו של דבר, כל ילד ברגע שהורים בוחרים להביא אותו לעולם, הם בוחרים להוליד אותו למציאות מסוימת, והצורה שבה ילדים ידעו להתמודד עם אותה מציאות, ובכלל עם ההתמודדויות שהחיים יביאו אותם, זה היא מאוד מאוד קשורה לביטחון העצמי, ולדרך שאנחנו בתור הורים מתמודדים עם זה, ומעבירים להם את זה.
אז שניכם בעצם דוגלים בעניין הזה של
לספר את האמת.
לספר את האמת, כששואלים אומרים את האמת.
נכון.
הבנתי. איזה טיפים את יכולה לתת להורה או הורים טרנסג'נדרים, שמביאים ילדים ובאמת עוברים את התהליך במקביל, קצת לפני, קצת אחרי.
ללכת אחרי הלב. Follow your heart. זהו. כאילו אין, כאילו, ברגע שאתה הולך עם הלב שלך, עם הרצונות שלך, הרבה יותר קל. בעיניי, כאילו זה גם בתור גיי, גם בתור סטרייט, ללכת עם הלב. כאילו, זה נראה לי א' ב' של החיים, כי עוד פעם, אנחנו לא חיים איזה 400-500 שנה שאם פספסנו 70-80 שנה, יאללה, יש לנו עוד מספיק זמן חיות, אנחנו חיים 90 שנה בלחץ, אני כבר עברתי חצי, אם ככה, אז כאילו, מה נשאר? וגם לא בטוח שנגיע ל-90, אז לפחות שנהנה ממה שיש. Enjoy life. זהו.
Follow your heart. נסכם במילים אלה כדורבנות.
כן, דפנטי.
גידי, תודה רבה, גיא. תודה רבה, אנחנו נשתמע בפרק הבא של אבא ואבא שלי.